אתה, אני מתחיל שידור.
אתה רואה מה זה? מה אתה בלעד? איתי, תגיד שלום.
היי. בוא נע, זה אחלה התחלה לפודקאסט, אני משאיר את זה.
רגע, אז מי שם, איתי? מי שם?
נפולי.
נפולי, יופי. טוב, יאללה, תסגור, אני מתחיל. מצחיק. ראית מה זה, קיבלת.
אני משאיר את זה, אני משאיר את זה, זה ענק. טוב, יורוטריפ, פרק 5, והיום אנחנו בפורום מצומצם, יוסי עדני חולה על כדורגל, ואני, אוריאל דסקל בכל מיום נתון, מלא אנשים שלנו בחתונות, ימי הולדת, פגישות עם ארצות הברית, אז רק אנחנו חביבי, וניתאי.
ניתאי, כן. ראית, זה מה זה להיות תורה בחופש הגדול, אין שעות, ויצרתי מפלצת, אני חושב.
הוא כרגע צופה בוורונה נפולי, התוצאה כרגע זה 5-2, אני מבין את ההתלהבות שלו, ודרך אגב, זה גם דיסקליימר, אנחנו מקליטים בזמן שמשוחקים משחקים ביום שני, הרבה יותר מדי משחקים אם אתה שואל אותי, אבל זה מה יש כרגע. יאללה, נתחיל?
יאללה.
נתון סוף השבוע, מה הנתון שלך, יוסי?
טוב, זה משחק שאני הולך להזכיר אותו לא מעט, וקבוצה שאני הולך לדבר עליה לא מעט הפרק הזה, כי לפי דעתי זה הסיפור של הסופש. מנצ'סטר יונייטד, שמע, זה פשוט היה רגע...
מה קרה למנצ'סטר יונייטד?
מה קרה? אני הולך להזכיר אותה הרבה, אני אומר לך, כמעט היה אפשר לעשות רק על יונייטד את כל הנתונים והסיפורים וההערות, אבל הנתון שלי, מחצית ראשונה בין ברנטפורד למנצ'סטר יונייטד, החזקת כדור 66% ליונייטד, 34% לברנטפורד, ויונייטד עם 8 אימויים לשער, 2 למסגרת, עם 0.23 שערים צפויים, ו-0 שערים כמובן, ברנטפורד עם 7 אימויים, 4 למסגרת, כולם הלכו פנימה לרשת, ואתה יודע, שערים צפויים 1.29, והפער בין ה-XG ל-G בסופו של דבר, וזה בלתי נתפס, זה פשוט מטורף ב-34 דקות לעשות 4-0. תשמע, זה היה, אתה יודע, זה מדהים כמה יונייטד מייצרת לשפל חדש, ובכל שבוע היא פשוט נכנסת שוב, ועוד נדבר על זה בהמשך, שבוע הבא נגד ליברפול, ואנחנו זוכרים מה קרה בשנה שעברה.
לפי הדיווחים, באנגליה, הצוות של תנהך ממש הובך מהסיטואציה ומהמשחק ומהעובדה שברנטפורד, השחקנים רצו כמעט 14 קילומטר יותר מכל השחקנים
13.8,
כן. מכל השחקנים של מנצ'סטר יונייטד, ולכן הם הריצו אותם קרוב ל-14 קילומטר באימון ביום ראשון, שהיה אמור להיות יום חופש, מה שעורר דרך אגב לפי הדיווחים באנגליה, טיפה מרמור בקרב השחקנים של מנצ'סטר יונייטד, זה לא נראה שהדבר הזה הולך למקום טוב, כן.
זה גם היה ב-13 לשמיני, צריך להזכיר, 13 לאוגוסט, דברים מסתדרים.
הכל מסתדר נגד יונייטד. אני אתן נתון שנורא הצחיק אותי, וזה נתון שריצ'רד ג'ולי, אחד מהגאונים בטוויטר, כתב, לוקה דין כבש לאסטון וילה בזמן ששיחק באברטון, וכבש לאברטון בזמן ששיחק באסטון וילה, ואלו השערים היחידים שלו בתקופה הזאת. זה אדיר, אני מת על הנתון הזה, אז it's pretty straightforward. לוקה דין לא שחקן גרוע בכלל, אבל חוסר מזל, ונגיד את זה ככה. טוב, סיפור הסופש, התחלנו במנצ'סטר יונייטד, יאללה בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד. שמע, הסיטואציה היא... הסיטואציה, ניתן ממשיך עם ההתכונים. הסיטואציה במנצ'סטר יונייטד היא באמת, אני לא זוכר סיטואציה כל כך גרועה במועדון כל כך גדול. והאמת היא, זה באמת מביך, זו סיטואציה מביכה, ושמציעים את קריסטיאנו רונלדו לקבוצות, וקבוצות אומרות לא, ותן הח מדבר על החתמות חדשות, שכן, אנחנו צריכים שחקנים חדשים ואיכותיים, ננסה לשכנע אותם להצטרף אלינו, אבל החתמות חדשות פה הן לא הפתרון, גם דיברנו על זה במהלך השבוע, זה לא פתרון להביא עוד ועוד שחקנים, זה לא שמנצ'סטר יונייטד לא הוציאה על רכש, הם הוציאו על רכש, פשוט אין שם שום דרך.
תראה, אז בוא נגיד ככה שאני כתבתי את זה בהערה על הסופה, שאת מה שרציתי להגיד, שזה, אתה יודע, זה מתקשר הרבה למה שאתה אומר, אז אני אעשה ככה איזה מיקס של הליינאפ, נתקלתי השבוע שעבר בקטעים מסיבות עיתונאים של רלף רנגניק בעונה שעברה מסיבות עיתונאים, ומה שבאמת אפיין את רלף חוץ מהיכולת הפחות טובה של מנצ'סטר יונייטד על קר הדשא, זה הישירות שלו במסיבות העיתונאים. הוא אשכרה פתח על ההנהלה של יונייטד על זה שהם לא מביאים לו שחקנים, והוא גם סיפר על זה שבליברפול ומנצ'סטר סיטי הביאו מנג'רים מעולים, אבל לא רק, הם החליפו שם והביאו שם אנשי מקצוע והנהלה, אתה יודע, שדרה ניהולית, ודיברנו יחד למייקל אדוארדס ומה שעושה צ'יקי בגירסטן וסוריאנו בסיטי, עושים עבודה מדהימה, וביונייטד לא מבינים את זה. ואתה יודע, הוא מדבר בדיוק על השחקנים, שאתה צריך לדעת איזה כדורגל אתה רוצה לשחק. קודם כל, זה הבסיס. ועל זה, איזה שחקנים אתה מביא למועדון. וביונייטד לא מבינים את זה. אתה יודע, חשבתי קצת עם אריק טן האח עכשיו, כן מצליחים, מנסים להביא, אבל אנחנו רואים גם שאתה יודע, זה לא מתחבר, לא מתחבר בכלל. צריך שם, הוא אמר, אני צריך 6, 7, 8 שחקנים חדשים בזה.
כן. ברנפורד זה מועדון שמתנהל כמו מועדון ספורט במאה ה-21. אנליטי, מחובר לקהילה, מעניק יציבות לאנשי מקצוע, שחקנים שמתאימים לשיטה שמתאימה להם. ונגד מועדונים רקובים, ברנפורד פורחת. כלומר, הגיבוש החזק והחזון המקצועי הברור, הם שני הנכסים הכי חשובים בכדורגל היום, בספורט, כן? אני כאילו גם, אני מסתכל על כדורסל וכדוריד, כן? ובגלל הדברים האלה, קבוצה עם תקציב שכר של 17 מיליון לירות סטרלינג, מנצחת קבוצה של תקציב שכר של 200 ומשהו מיליון לירות סטרלינג. זה הכל ניהול, וזה הסיפור. ברנפורד הוציאה 55 מיליון לירות סטרלינג על רכישת כל שחקני ההרכב שלה. מנצ'סטר יונייטד 422 מיליון לירות סטרלינג על שחקני ההרכב שלה ביום שבת.
כן,
ברנפורד
היא באמת סיפור מדהים.
כן, רכש. זה באמת לא סיפור של רכש. כלומר, חסר איכות, זה ברור, אבל זה ממש לא הסיפור פה. הסיפור פה זה ניהול ובעלות שגרמו למועדון המפואר והאדיר הזה להתנהל כמו מועדון רקוב.
אתה יודע, אני אמרתי שיונייטד הולכת למקום 5-6, זה היה האימור שלי בתחילת העונה, והיה לי איזה עוקב בדף, רשם 11-14, אז בוא נגיד ככה, שכפי שזה נראה כרגע, ביונייטד יחתמו על זה, מקום אחרון, תשמע, זה שפל שלא, שאי אפשר להכיר, תשמע, הכל תלוי באמת בשחקנים שהם יצריכו כן לגייס עכשיו, ואם איכשהו פרנקי דיונג בסוף החליט שהוא רוצה להגיע, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל זה עדיין כזה, כל זמן יש דיווחים, אז אולי כן, אבל הסיפור עם רונלדו, כל פעם אנחנו קוראים עוד איזה ידיעה, משהו לא טוב לקורה שם, וזה פשוט לא נראה שזה הולך טוב.
לצערי, מה שיציל אותם זה באמת אם קטר תרכוש אותם, ומשפחת גלייזר כבר לא תהיה שם, אני לא רואה את זה קורה כרגע, וזה מועדון שיהיה מאוד קשה להציל. משפחת גלייזר עשו עבודה נוראית מאז שאין להם בעצם את אלכס פרגוסון ודייוויד גיל, וזה פשוט משנה לשנה מתדרדר, וכל פעם שיש ניצנים של שינוי הם מצליחים איכשהו להרוג את זה. ואתה תראה, כאילו, אם הם חוטפים בראש מליברפול, ואז, אתה יודע, לא מנצחים את סאות'המפטון, ואז עוד הפסד ועוד משהו, תנהך יפותר. כלומר, זה הלחץ מהאוהדים לא יאפשר להם לגדל משהו מחדש, ומי יגיע? מי יגיע? מי ירצה להגיע? זה באמת קטסטרופה. ולצערי, כן, אני לא אוהד יונייטד, אי אפשר לחשוד שאני אוהב את יונייטד, אבל לצערי זה פשוט נראה כמו קטסטרופה מהלכת שלא ניתנת לריפוי כרגע, באמת עד שמשפחת גלייזר מוכרת את הדבר הזה.
אז אני מאוד מקווה בשביל אוהדי יונייטד שזה לא מועדון שאפשר, כן. שהוא לא יהיה בצמרת, קשה לי להאמין שיקרה זה משהו, אבל אולי שמעתי, אולי אבו דאבי דווקא, אתה יודע, זה
שצריך לא, בין... אבו דאבי זה סיטי.
דובאי, סליחה, דובאי.
כן, דובאי, אבו דאבי, זה יהיה נחמד. אולי הדרבי של, כן, הדרבי של האמירויות.
כן, יהיה מעניין.
כן, נראה. עוד סיפור, כי צריך את הסיפור הנוסף, פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן בשני המשחקים הראשונים שלה בליגה, 5-0 על קלרמו, 5-2 על מונפלייה. הקבוצה הראשונה, הצרפתית הראשונה שעושה את זה מאז 1961, שכובשת 5 שערים בשני המשחקי ליגה הראשונים שלה. אבל מתפתחת שם מלחמת אזרחים של ממש, לפי הדיווחים, לפי מה שרואים על המסך, כן? זה לא משהו, כן. שאפשר להסתיר. לאו מסי ונאמר נגד קיליאן אמבפה ואשרף חכימי, אנחנו רואים את אמבפה כועס באמצע התקפה שהוא לא מקבל כדור, אתה יודע, זה רק
שמה, זה היה רגע ביזיוני, אחד הרגעים הביזיוניים שראיתי הרבה שנים.
אבל זה לא הכל, כי ממה שהראו בחדשות בצרפת, לא בחדשות, בדיווחים, בערוץ הספורט הצרפתי, כן? הראו שחכימי לא מוסר למסי ונאמר, ומסי ונאמר גם כן לא כל כך מוסרים לאמבפה, ונאמר עושה לייקים על פוסטים נגד אמבפה, ורומן מולינה, שהוא כתב מאוד מאוד אמין, צרפתי, אומר, קיליאן אמבפה אמר להנהל הפריס סן ז'רמן למכור את נאמר, דרש מהם את זה, ונאמר גילה על זה, וזה התחיל את כל הבלגן. יותר מזה, היה שם עניין של הפנדל, אמבפה, נכון. דוחף את, סוג של דוחף עם הכתף את מסי, מסי מסתכל עליו בשוק, ואז הוא דורש מנאמר להביא לו את הפנדל, אחרי שהוא הכתיא את הפנדל, אמבפה הכתיא את הפנדל, נאמר אומר לו, עוף מכאן. בקיצר, הם מפרקים את הליגה, אבל נראה שהם מתפרקים, וזה נורא.
אז כן, זה נראה נורא, ובמיוחד ההילוך האיטי של הפנדל, שככה איכשהו נתקע במסי, ואז מסי מסיט את המבט עליו, זה נראה, בהילוך איטי זה נראה ממש דרמטי, יכול להיות שזה לא כזה דרמטי, אבל ההילוך האיטי כן עושה את זה ככה, אבל תשמע, ממה שבאמת הדיווח האחרון, ממש לפני שעתיים של ארתור פירות, מ-RMC ספורט, מדברים על פגישה באמת משולשת עם, של נאמר, אמבפה ולואיס קמפוס, המנהל המקצועי, ששם הייתה מין איזה סולחה, ככה ש... Okay. אתה יודע, יכול להיות שזה זריקת הרגעה, איזה כדור אקמול, לחולה שמתפתח להיות חולה ממש קשה. כי לפי דעתי יש פה כמות אגו עצומה, ואני חושב שאם בעונה שעברה פוצ'טינו, איכשהו אולי הצליח להשתלט על זה, אז פה אני חושב שהאגו השנה הרבה יותר גבוה, מסי בא עם לעונה הזאת עם רצון להוכיח משהו כשנת מונדיאל, אז הרבה יותר חשוב לו, והוא לא ייתן לאף אחד להפריע לו, וקיליאן אמבפה זה קיליאן אמבפה, הוא קיבל עמדת כוח כנראה עם החוזה החדש הרבה יותר ממה שהיה לו לפני כן,
כן.
ואני חושב שזה באמת לא סוף הסיפור, זה אם על דבר קטן פעות כזה במחזור שני בליגה צרפתית קרה מה שקרה, ברגע שהתחילו ההפסדים או הפסד פה ולכלוכים, כשמנצחים אז הכל בסדר וקל יותר לתקן, כשקצת לא ילך אז הרבה יותר יהיה קשה, ואתה יודע, אם בכלל יעופו מליגת האלופות אז הלכלוך יצא.
כן, זה מרגיש, אתה יודע, מחנאות, כל הדברים שמאפיינים קבוצת גלקטיקוס בעצם. קבוצה עם הרבה מאוד אגו, אין יותר מדי, אתה יודע, חבר'ה סולידים כאלה, שיעשו את העבודה לא משנה מה, כולם נראה שהם בקליקה כזו או אחרת, הם בפה, נאמר עושה לייק על, לייקים על פוסטים, שאומרים שהם בפה הוא הבעלים של פריס סן ז'רמן, זה בטוח לא, זה בטוח לא סיטואציה בריאה, אפילו אם נאמר לא עשה את זה, ורק האנטראז' שלו, רק הפמליה שלו עשתה את זה, ובאמת הדיווחים משם מדברים על אגו, בוא נגיד מאוד דרסני ורעיל, וככה נהרסת התחלה מצוינת של העונה.
יש פה באמת אתגר עצום ללואיס קמפוס, אם חשבנו שהאתגר העצום שלו יהיה בגזרת הרכש, שדווקא אני מאוד אוהב את הכיוון שהוא הולך אליו, אז האתגר הרציני זה באמת לא לתת למקום להתפרק, בינתיים הוא הצליח, אבל אתה יודע, אנחנו רק בתחילת העונה והכל יכול לקרות, אני לא אופטימי, אני מאוד התרגשתי בתחילת העונה שעברה, אמרתי, אנחנו הולכים לראות שלישייה עצומה של נאמר, אמבפה ומסי, ואתה יודע, זה לא כל כך היה נראה מדהים בעונה שעברה, העונה הזה התחיל טוב, אבל פתאום עם הדברים האלה, אני לא אופטימי.
כן, טוב, בוא נעבור על הערה. מהסופש, מה ההערה שלך?
נתתי את ההערה שלי על רנגניק, בוא נגיד ככה, זה היה, אני שמתי את זה
בתור... ההערה של רנגניק אז.
כן, כן, ההערה של רנגניק, ומה שבאמת זה אומר שיש פה חשיבות לדרך ולהצבת מטרות בצורה מאוד נכונה וריאלית, דיברנו על זה בהקשר של ניוקאסל בפרק הקודם, שיש שם הדרך שאנחנו די אוהבים שלא להתפרע בשוק העברות עם משכורות מטורפות, אבל אם כבר אנחנו, יש שערה נוספת, תשמע, מה שנוטינגהאם פורסט עושה זה פשוט מטורף, היא על מוד מנג'ר עם תקציב בלתי מוגבל, היא כבר מקום רביעי, אם אני לא טועה, רביעי בחמש הליגות הבחירות באירופה מבחינת רכש, עם יותר מ-120-130 מיליון אירו על רכש, בינתיים זה נראה שזה לא רע בכלל, יש תוצאות, אבל תשמע, זה מסקרן, כי זה מעיד על הרבה דברים, גם על חוזקה של הפרמייר ליג, על זה שעולה חדשה נמצאת בטופ רכישות באירופה, אבל זה נורא מסקרן לראות אותה באמת איך הכל יתחבר ביחד, בינתיים זה מתחיל לא רע.
סטיב קופר, שהוא מאמן וולשי, שעבד באנגליה, בסטאפ של אנגליה, הוא מאוד מאוד מוערך, מאוד אהוב על ידי השחקנים שלו, והוא עושה עבודה מצוינת כבר הרבה זמן, נראה לי מאז שהוא בסוונסי, ב-2019, הוא עושה עבודה מאוד מסודרת ומאורגנת ומקצועית ורצינית, ובאולימפיאקוס, סליחה, באולימפיאקוס, בנוטינגהאם פורסט, שהבעלים שלה, כן, כן, שהבעלים שלו, הבעלים שלו אולימפיאקוס, אומרים, אנחנו נזרוק עליו את כל האיכות שאנחנו יכולים להביא, נזרוק עליו, הוא יסדר את זה. איך שזה נראה, הם אומרים, אנחנו נשארים, לא משנה מה. אני לא יודע אם זה האימור הנכון, לשים כל כך הרבה כסף, אבל עם סטיב קופר אתה כאילו יכול לקחת את הצ'אנס הזה, כי הוא באמת מאמן כזה מוכשר, שעושה הרבה מכלום, ובוא נראה, זה יהיה מעניין לראות, כי הם באמת מציבים את עצמם, במיוחד עכשיו, אחרי הניצחון על ווסטאם, הם מציבים את עצמם במקום טוב, הם קבוצה שיהיה קשה לשחק נגדה, כי הקבוצות של סטיב קופר, הן קבוצות שקשה לשחק נגדם, ואם גם קשה לשחק נגדם, וגם יש לך איכות מספקת, אז זה טוב. אני אקח את ההערה שלי על ברצלונה. מגיעים מול ראיו פייקנו, עם כל הרכישות שהם הצליחו שם לרשום, הם לא מצליחים להפקיע, הם לא נראים ממש טוב, בוסקץ מורחק, וקבל את הנתון הבא, ריאל מדריד היא הקבוצה היחידה שהתחילה את העונה עם 0-0 ביתי, וזכתה באליפות. זה קרה ב-2006-2007, אז זהו, הלך לברצלונה, אין אליפות.
שמע, אני נורא התרגשתי לראות אותה, וראיתי את המשחק, וזה היה משחק מאוד, מאוד קשה. נדבר על השוער של, של ראיו בהמשך, אבל זה היה נורא, היה כזה נורא קשה למלדובסקי, התקשה להגיע למצבים, ובאמת היה משהו מאוד תקוע במשחק, ואני חושב שלצ'אבי יש עדיין הרבה מטרות בגזרת מה?
אין זרימה שם עדיין.
כן, ויש עוד הרבה, הם לא סגורים מי באמת יישאר ומי באמת יעזוב, אבל
שאגב, זה יכול מאוד להשפיע, כן? כלומר, פרנקי דה יונג נכנס ואתה ראית כספית, כן? ראית מישהו שבא להוכיח משהו למישהו, אבל זה לא בריא, זה לא סיטואציה בריאה, כן? שיש לך שחקן שצריך לעזוב מבחינה כספית, הביאו את קסיה עליו או במקומו, או הם לא יכולים לשחק ביחד. אז שוב, האלמנט האנושי פה הוא כמו פצצה, וזו פצצה שיכולה להתפוצץ, וזה בעייתי לכל קבוצה, אנחנו רואים את זה בפריס סן ז'רמן, אנחנו רואים את זה בברצלונה. האלמנט האנושי פה הוא יכול להיות מאוד בעייתי.
אז אני דיברתי הרבה על ברצלונה גם אצלנו בפודקאסט, על האפשרויות הכלכליות ועל הצדדים הכלכליים שהם עשו, אז אני הייתי נורא כזה מאוד אופטימי שהם ירשמו את כולם והכל בסדר, ואני כן חושב שהעתיד שלה לא מושכן פה ואין פה איזה תסריט בלעות שיקרה פה איזה אסון, אבל כן יש אולי כמה דברים שהם קצת נראים פחות טוב, אתה יודע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בפנים, אבל הסאגה עם פרנקי דה יונג קצת מעיבה על, 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 על היחסים, ובאמת יש פעם איזו סיטואציה לא נעימה. מה שכן, אתה יודע, עוד דיווחים מרדיו קטלוניה מהיום, שאם הם ימכרו את דסט, אובמיאנג וממפיס, אז גם דה יונג יוכל להישאר, וגם ברנרדו סילבה יגיע. אז תשמע, זה יכול להיות קישור מדהים של פרנקי, ברנרדו ופדרי.
במנצ'סטר סיטי אומרים, אין מצב, הם רוצים 100 מיליון יורו, נכון. על ברנרדו סילבה, לא יקרה, לא יקרה השנה, אני משוכנע ב-99.9%, כי תמיד הכל יכול לקרות, אבל אני די משוכנע שסילבה לא יגיע לברצלונה.
אני חושב שבברצלונה, בברצלונה, דווקא סליחה, אני חייב להשלים, מאוד רוצים להביא מגן ימין, ואני חושב שמבחינת דחיפות מגן ימין חדש הרבה יותר משמעותי, מאשר, אתה יודע, ברנרדו סילבה, שאני מת עליו, אבל אני חושב שאם באמת שמים תיאבם על איזה רכש, קודם כל חייב להיות מגן ימין קצת יותר בכיר ממה שיש להם כרגע.
כן, הם גם דורשים, הבנתי שהם דורשים 30 מיליון יורו על אובמיאנג, אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה מישהו משלם 30 מיליון יורו על אובמיאנג. אני, אתה יודע, מדברים על אקטור בירין, שאם הוא יקבל שחרור מארסנל, הוא יחתום בברצלונה, אבל הוא רוצה לחתום גם בבטיס.
אין לך בעיה שהוא יעזוב.
תראה, הוא... לא, הוא לא, יש לנו מספיק מגנים ימנים טובים ממנו, אני די בטוח בזה. כן, למרות שהוא אחלה, אתה יודע, אני חושב שהוא אחלה, והוא ייצג את המועדון בכבוד, והוא אחלה, אבל בקיצר, יש שם הרבה יותר מדי חוליות חלשות בשרשרת הזאת, שברצלונה בנתה בהרבה מאוד כסף, והחוליות החלשות, אתה חזק כמו החוליה הכי חלשה שלך, וברצלונה כרגע עם יותר מדי חוליות חלשות.
אז אני יותר אופטימי או פחות פסימי מבחינתך לגבי ברצלונה, ייקח להם עוד איזה מחסור אחד שניים, אנחנו רואה גם את לוונדובסקי כובש, וזה יתחבר בסופו של דבר.
הרגע המרגש לסופה שלך.
תשמע, אני לא יודע אם זה רגע מרגש, אבל זה רגע עצום, ענק. תשמע, מה שקרה אתמול בדרבי הלונדוני בין צ'לסי לטוטנהאם היה
תשמע, משהו ש... תשמע, עשיתי את זה ברגע המצחיק. זה מצחיק, זה קורה, אבל כן, תדבר.
אתה רואה, אנחנו חושבים דומה, אבל טיפה שונה, כאילו, אנחנו בחרנו את אותם סיפורים, רק לא שמנו אותם באותו מקום בזה, אז תשמע, מבחינתי, יש לי אבל רגע מצחיק אחר, תשמע, זה רגע גדול, כאילו, אני חושב קודם כל, כל הדרמה במשחק הזה הייתה מטורפת, גם עם השערים שכביכול נבדקו בבר, אבל האימות הזה בין תומאס טוכל לאנטוניו קונטה היה משהו חריג מבחינתי, אני חושב שזה כן. גם, אנחנו צוחקים על זה וזה, אבל זה באמת חרג מהגבולות של הנורמה של ויכוחים, זה היה באמת קרוב, גם באמצע המשחק, גם בסופו, היה קרוב לקרב פיצוצים, ו... תשמע, זה היה מדהים, זה היה דרמה מטורפת, כן.
אתה בחור גדול, אתה נראה כמו בחור שיודע את דרכו בקרב. מי לוקח, טוכל או קונטה?
העליתי סקר בטלגרם של הדף. הרוב הלכו על דווקא, זה היה מאוד צמוד, אבל זה היה יתרון קל לקונטה, אבל אני דווקא חשבתי שטוכל, כאילו, טוכל כזה, אתה יודע, גרמני כזה בשנייה.
קודם כל יש לו שרירים לטוכל. הוא רזה אבל שרירי, כאילו הוא הראה גם את השרירים שיש לו במסיבת עיתונאים אחרי, והוא גבוה. אתה יודע, גובה בקרב אגרופים זה יתרון, כי אתה יכול פשוט לתת אחת לרקה. אני אגיד את האמת, אני חושב שהסיפור עם צ'לסי זה שהם שיחקו מצוין, ובאמת השיפוט היה מזעזע, יוסי, זה, אתה יודע, I couldn't give a damn, אבל השיפוט היה מזעזע, אנטוני טיילור עשה שם טעויות מחרידות, עבירה על קאי הווארץ במה שהתחיל את ההתקפה שהובילה לשער הראשון של טוטנהאם, עבירה נוראית מול העיניים של טיילור, הוא מושך בשיער, של קוקריה רומרו, איך זה לא כדור עובר, אני לא, זה לא נתפס, הוא אחר כך בדק את זה גם בוור, והוא באמת מזעזע, ואני מבין את הכעס הגדול של צ'לסי, כלומר זה, אני מבין את זה.
אני יודע, אבל אתה יודע, לפעמים דברים מסתדרים, אני חושב שהסיפור הגדול פה זה אנטוניו קונטה, כי זה באמת הרכש הכי גדול שטוטנהאם יכלה לעשות בשנה האחרונה, ואם דיברנו על מנצ'סטר יונייטד, אני חושב שאם קונטה היה מגיע והיו לוקחים אותו באמת עוד לפני שטוטנהאם עטה עליו, אז דברים היו נראים אחרת, כי קונטה הוא כבר דמות, הוא לא, כל הכבוד לאריק טנאך, הוא עשה כבר דברים... גם בכדורגל האנגלי ובעולמי, אז הוא היה בא עם דרישות משלו, והיה באמת בא...
בגלל זה לא רצו להביא אותו במנצ'סטר דרך אגב. לא רצו להביא אותו בגלל זה.
אז אני חושב שהם מצטערים, פשוט טוטנהאם נהייתה קבוצה בדמותו ובצלמו של אנטוניו קונטה, ראינו את זה בעונה שעברה עם השערים בדקות הסיום, עם הניצחונות. הייתה לי איזו תחושה כזאת שגם, אתה יודע, זה סוג המשחקים שאתה... אתה לא טוב, אתה לא באמת במשחק, אבל משהו באמת עם האנרגיות של קונטה וההשתגעויות שלו, אז הוא מדביק את השחקנים באנרגיות האלה, ותשמע, זה משחק מאוד חשוב, זה רגע מכונן מבחינתי בעונה הזאת, שטוטנהאם וצ'לסי הולכים להיאבק דווקא על המקום בליגת האלופות, כרגע לא רואה אותן מאיימות על האליפות, אבל זה צפוי לנו קרב מאוד מעניין על... מקומות 3-4 בזה, נדבר גם על ארסנל שלך, שנראית מדהים, לא פחות.
צריך להגיד שטוטנהאם של קונטה חוזרת מעמדות פיגור ומשיגה, רק ליברפול משיגה יותר נקודות מעמדות פיגור מאז שקונטה מאמן אותם, זה אומר הרבה בעיניי, כי אני חושב שזה מדד שמלמד הרבה על האופי של קבוצה, ואנחנו יודעים שהאופי של ליברפול, של קלופ, הוא אופי של בלתי שבירים, אז טוטנהאם גם כן משיגה את הנקודות כדי להוכיח שהם בלתי שבירים, ובאמת בלתי שבירים, וגם הרכש שנעשה הוא מדויק וטוב.
תשמע, כן. אם הם ישמרו על גרפית קדמות של עוד, עוד אתה יודע, מקום 3-4, קמפיין יפה בליגת האלופות, אולי זה גביע בטעות, אז שנה הבאה עם עוד רכש קצת בהגנה, אני דווקא חושב שאוגו לוריס כבר צריך לחשוב על המחליף שלו, עוד איזה קשר באמצע, אני חושב שבאמת עם רכש נכון והדרגתי, טוטנהאם יכולה גם בשנה הבאה להתחרות יפה מאוד על, על האליפות, אני, כרגע אני לא רואה את זה קורה, לפחות ממה שאני רואה מליברפול וסיטי.
אתה רוצה לשמוע את הרגע המרגש שלי?
נו?
תיארי אנרי, כבש שער. תיארי אנרי, כבש את השער הראשון שלו במדי סאו פאולו עד גיל 17, הוא בן 15, 1.92 מטר, קוראים לו תיארי אנרי סנטו סוזה, והוא משחק בסאו פאולו, וזה מרגש, תיארי אנרי כובש שער, אני מתרגש. זה שחקן מאוד מעניין, תזכרו את השם, שם שקל לזכור, כי אנחנו מכירים אותו, אבל עוקבים אחריו, אני עוקב אחריו בגלל השם, ונראה מבטיח, וזה ריגש אותי, לראות עוד פעם את השם של תיארי אנרי ברשימת הכובשים.
אז זהו, אני ראיתי את השם שלו בהקשר של פריס סן ז'רמן, עכשיו נזכרתי בציטוט, שאתה יודע, שהוא אומר, גלטייה יהיה, צריך לשמור על כל השלישייה הזאת, היא שמחה ורגועה, אז צפוי לו אתגר מאוד רציני, אז זה השנקל שלי על תיארי אנרי.
טוב, הרגע המצחיק של הסופש, אני אמרתי את שלי, אין יותר מצחיק מתוכן נגד קונטה, זה WWE, זה אדיר, אני מת על זה, הפרמייר ליג צריכה לסדר קרב UFC בין קונטה לתוכל, זה כסף על הרצפה, תעשו את זה. מה הקטע המצחיק שלך?
מנצ'סטר יונייטד. שניים אם עכשיו אני לא, מה אני אעשה? אני, סליחה, מכילה מאוד מנצ'סטר יונייטד, א', יש את השדר האפריקאי הזה, אתה יודע, שרץ כאילו, זה תמיד תופס, אבל דווקא רציתי לדבר על קונר רואמו, קומיקאי בריטי, והוא מריץ שם חיקוי של ארבעה חבר'ה באולפן של סקאי, הוא חכה שם את טרוי קין, ג'יימי קרגר, נביל ועוד שדר, תשמע, זה פשוט גדול, ואני מציע למי מי שמאזין לנו לחפש קונר מור בטוויטר.
אפילו גרי נביל עשה לזה ריטוויט.
נכון.
ותקשיב, הוא עושה שם חיקוי של גרי נביל כל כך מדויק, This is Manchester United, וזה כל מה שהוא אומר.
הוא לא זז, כן.
הוא לא זז, הוא אומר, This is Manchester United, והוא מחכה שם בן גרם סונס, וג'יימי קארגר, ורוי קין, ואדיר, אדיר, באמת.
תשמע, הגיע כבר יותר מ-7 מיליון, 7 מיליון צפיות, תשמע, זה גדול, קטע גדול.
גדול.
חברים לראות את זה, כן.
טוב, זרקור הסופה, שאנחנו שמים זרקור על אחד השחקנים, לא אנונימי בהכרח, אבל טיפה יותר אנונימי ממי שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל, והפעם ירמי פינו מביאה ריאל, שחקן כנף קלאסי, מזכיר לי קצת את אלכסי סנצ'ז, אבל עם יותר קלאסה, חרך את קו ימין נגד ויאדוליד, שיחק 63 דקות, מלא כדרורים, כל הזמן דוחף קדימה, כל הזמן מסוכן, הוא באמת צעיר בצורה בלתי רגילה, וכבר מדברים עליו על כך שעוד העונה הוא יעבור לקבוצה גדולה ב-60 מיליון יורו,
בין 19... אני רואה פה דיווחים על ארסנל.
איפה כל כך שמים אותו, אבל יאללה, הלוואי, כן? הוא שחקן פנטסטי, ובאמת היה אחראי, אחד מהאחראים לכך שהריאל ניצחה בסוף השבוע. מה אתה אומר עליו?
תשמע אחלה שחקן, אתה יודע, 40 מיליון אירו ראיתי עכשיו לפני כמה ימים, ארסנל, זה באמת שחקן שכיף לראות, 8 דריבלים מוצלחים מתוך 9 במשחק האחרון, זה שחקן שאתה יודע, שכיף לראות, ואני חושב שויאריאל קבוצה מאוד... יש בה הרבה כישרון, גם פינו וגם דנג'ומה וג'רארד מורנו, ויש שם את הקשר הזה של ולנסיה, שפעם היה לנו, שכחתי את השם שלו, שאני מת עליו. אני חושב שאני אשחר. פרחו, וואי, אחלה. יש, ויאריאל, ראינו אותה בעונה שעברה, אז זו קבוצה כיפית לצפייה. ותשמע, אז בגיל 19 לעשות מספרים כאלה, וגם בעונה שעברה הוא היה פנטסטי. היה לו משחק עם רביעייה, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, אבל תשמע, יש פה באמת הזדמנות לראות שחקן נהדר בשנים הקרובות, אם לא בעונה הקרובה, אז אני בטוח שבסוף העונה יקפצו עליו, והמחיר שלו רק יעלה, אז אם אני וריאל משאיר אותו עוד קצת, מוכר אותו בכפול בסוף העונה.
כן, יכול להיות שהוא יהיה אס גם מהספסל במונדיאל עבור ספרד, אני מצפה לגדולות עבורו, באמת שחקן פנטסטי. טוב, זה עד כאן זרקור שבוע, מה יקרה שבוע הבא? מה אנחנו...
אתה לא רוצה לשמוע את הזרקור שלי?
דבר, חשבתי שדיברנו רק על אחד, אוקיי, יאללה, בוא.
לא, אבל רשמתי, כי אני מת עליו. הג'ינג'י, אנטוני גורדון, כנף שמאל
מאברטון. הוא יותר בלונדיני, לא?
כן, בלונדיני, ג'ינג'י כזה.
בלונג'יני.
משהו כזה, כנף שמאל עם רגל ימין, בן 21, בוגר האקדמיה של אברטון, בשנה שעברה זכה בתואר השחקן הצעיר שלה, שיחק 35 מחזורים, 4 שערים ו2 בישולים בעונה שעברה, יש לו דריבל נהדר, הוא מהיר, הוא באמת, הוא היה שני בדריבל מוצלחים בעונה שעברה, שני בסחיבות כדור מקדמות, שלישי בפעולות שמייצרות שער, וצ'לסי מאוד רוצה אותו, ועכשיו מדברים על באמת הצעה של 25 מיליון לירות סטרלינג, עם בונוסים שאמורים להגיע עד ל-42 מיליון, אברטון לא בטוח מקבלת אותו, את ההצעה, אבל זה שחקן פנטסטי, שחקן שבאמת, אם יש משהו לראות באברטון, אז זה בעיקר הוא, שנה שעברה הוא באמת היה מאוד הרשים אותי, וגם העונה, אתה יודע, ברגעים בודדים, ממה שבאמת היה אפשר להתלהב מאברטון משני המשחקים הראשונים, אז תשמע, זה שחקן ששווה לשים עליו את העין, אני לא יודע אם צ'לסי בסופו של דבר שימו עליו את היד בעונה הזאת, אבל אני מבחינתי שחקן פנטסטי מקבוצה שמאוד קשה להתבלט בה, האברטון העונה מאוד משעממת ורעה.
משהו מעניין על הסוכנות שלו, האמת היא, הסוכנות שלו היא סוכנות מנצ'סטרית, בינלאומית, עם משרדים במינכן, אבל ריס ג'יימס הוא הלקוח הגדול ביותר של הסוכנות שלו, אז יכול להיות שיש פה איזה משהו, אתה יודע, יש כבר את המערכת יחסים, יכול להיות שזה יעזור במעבר שלו, אני לא יודע, אתה יודע, כאילו, אם אני שחקן אנגלי צעיר, אני לא בטוח עובר לצ'לסי, לא בטוח שזה הדבר הכי נכון עבורי לעשות, אבל אולי התחילו שם איזושהי דרך חדשה וירצו את זה. אני הייתי מעדיף להישאר באברטון, לצבור שם עוד ועוד ניסיון, ואז בקיץ הבא לעבור, אבל בוא נראה. הוא באמת שחקן מאוד מעניין ומאוד מלהיב, וקשוח גם, כזה אברטוני, ליברפולי כזה, קשוח, אני מאוד מחבב אותו גם. טוב, עד כאן זרקורי השבוע.
בדיוק.
מה השבוע הבא? מה התוכניות?
מנצ'סטר יונייטד מקבלת בראש מליברפול, באולד טראפורד פעם נוספת.
אז תשמע, זה יכול לקרות. מאוד, מאוד סביר שזה יקרה אפילו. ואז יהיה מלטאון נוסף בקרב אוהדי מנצ'סטר יונייטד. אני לא יודע כבר כמה הם יכולים to melt down, אבל זה הסיטואציה.
כן, שנה שעברה, תשמע, זה היה 5-0 באולד טראפורד, ואחר כך 4-0. תשמע, זה היה שפל עצום, ואני מפחד עבור אוהדי יונייטד, כי תשמע, כל כך קל לכבוש נגדה בהתקפות מתפרצות, אתה יודע, כאילו הם לא מתורגלים בלעשות לחץ, אבל בכל זאת עושים לחץ, אין קישור אחורי, ועם מגווייר מאחור, תשמע, זה לא נראה טוב, אולי ורן ייכנס להרכב סוף סוף, וננסה לעשות משהו.
כן, זה גם כן די יזוי, שוורן על הספסל, מה אני אגיד לך, גם הם מנסים את המשחק מסירות, לצאת, הם לא מצליחים, הם לא מתורגלים בזה, הם לא טובים בזה, תנהך קורא להם נאיבים, איך שרון דוידוביץ' כתב, קריסטן אריקסון נהנה יותר במשחק מול פינלנד. כן, דרך אגב אני אומר, בואו נראה מה קורה עם פרנקי דה יונג באמת, ועם אובמיאנג, יכול להיות שהם יסדרו איזה, אתה יודע, אספיליקווטה עם אלונסו עבור פרנקי דה יונג, אובמיאנג וקש, ואז ברצלונה תעשה את כל התרגילים הפיננסיים שלה בשביל להסתדר, סטייל פיאניץ' וארתור. נראה, יכול להיות שיהיה איזה משהו בעניין הזה, אנחנו כבר אנחנו שבועיים לפני סוף חלון העברות, דברים צריכים להתקדם בעניין הזה. טוב, הרכבי הסופש, נתחיל עם השוער, לא?
כן, הזכרנו אותו, סטולד מיטירייבסקי, תשמע, הוא היה אמור היה אמור לספוג 1.62 שערים, סיפק אחלה משחק, באמת.
ומנע מ... תשמע, רב האיקונה היא הקבוצה הראשונה, ב-31 השנים האחרונות שלא ספגה בקאמפ נו, שנתיים ברציפות. ריאל אובייאדו הייתה האחרונה שעשתה זאת, ובשני המקרים, חברנו המקדוני היה בשער. זה משהו, זה להיות כבשה שחורה לברצלונה, בקאמפ נו, זה עניין.
כן, זה משהו לספר לנכדים.
כן, אז הוא השוער שלנו, לא, צריך, היו כמה הופעות שוערים גדולות, גם אנדרסון מנוטינגהאם נתן הופעה גדולה, עצירת פנדל, ראינו גם את השוער של אלמריה שעשה עבודה מצוינת, אבל ספג שניים, אז קצת קשה לתת לו את המקום בהרכב של הסופש, אבל בהחלט היו כמה הופעות מעניינות. מגן ימני, ניקו וויליאמס, אני אסביר בנתונים. קודם כל, הכי הרבה נגיעות במשחק נגד וסטאם, הכי הרבה ניצחונות באימותים, הכי הרבה טאקלים מוצלחים, הכי הרבה ביתות לשער, הכי הרבה כדרורים מוצלחים, יצר הכי הרבה הזדמנויות הפקעה, הכי הרבה ביתות למסגרת גם. כשהוא יחזור לליברפול, טרנט אלכסנדר ארנולד יוכל לעבור להיכנס ולהיות קשר באמצע, ואז התוכנית שלי לשים אותו שם תושלם.
תשמע, אבל זו החלטה ממש נבונה מצד שחקן, ללכת לקבוצה שתיתן לו את הדקות משחק, כי אתה יודע, להחליף את המגן, אולי המגן הטוב בעולם, זה לא הדבר הכי טוב שאתה יכול להיות עבור ההתפתחות שלך, ותשמע, הוא בגיל 21, נקנה ב-20 מיליון אירו, ותשמע, יכול לעשות אחלה עונה, ואולי גם להתקדם. ברצלונה רוצה מגן ימין ממש טוב, יש את ריאל מדריד שמשוות למגן ימין, אז תשמע, אם לא ליברפול, ולהיכנס להחליף את טרנט אלכסנדר ארנולד, אז יש אחלה קבוצות שיכולות ישמחו לקבל אותו.
כן, וגם הוא, עם כל ה, אתה יודע, עם כל הקשיחות, יש לו את הקשיחות הזאת, יש לו את ה... הוא באמת אחלה, ואומנם הוא כבר לא שייך לליברפול, אבל אני בטוח שבליברפול עוקבים אחריו, ואתה יכול להיות משוכנע שיש להם גם סעיף רכישה חזרה, במיוחד אם נוטינגהאם יורדת ליגה. אז אני אופטימי בקשר לזה. טוב, קשר שמאלי, מגן שמאלי, דוד אלאבה, בעיקרון רק בגלל השער.
תשמע, זה סיפור מדהים לכשעצמו. הם רצו לעשות שלושה חילופים, והוא היחידי שככה היה מוכן, אז דוד אנצ'לוטי, הבן של והעוזר של קרלו, פשוט נתן לו כמה טיפים, ויאללה טבעת, במקום בנזמה או קרוס שם. תשמע, זה דבר גדול, אבל מה שאני אוהב באלאבה, שמעבר לוורסטיליות שלו, וזה שהוא שחקן לא רע בכלל, יש לו, הוא מנהיג, והוא אחד שמביא את הרוח ווינריות שלו, זה בן אדם שהתחבר בשנייה, כאילו זה נראה, אתה יודע, בעונה שעברה, כאילו הוא נמצא שם שנים, תשמע, שחקן פנטסטי, כבש גם בסופרקאפ מול פרנקפורט, עם שני שערים בשני משחקים, זה דבר גדול, וזה פלוס ענק לריאל שיכולה להביא שחקן, כאילו הוא הביא אותו בחינה, ויכולה להשתמש בו כבלם, מגד שמאלי, קשר לעת הצורך, אבל תשמע, זה פשוט, אני מת עליו, אחלה שחקן.
כן. בלם, קלידו קוליבלי, שער מדהים, דרך אגב, אבל גם הופעה אדירה בהגנה, באמת, ושני השערים שהוא ספג, לא קשורים אליו, ויותר קשורים לשופט, כן? אבל בצ'לסי, שדרגו את העמדה הכי חשובה שלהם, במקום רודיגר המצוין, יש לומר, הביאו את קוליבלי, והוא נראה כמו שדרוג רציני.
תשמע, אני לא יודע אם שדרוג, אבל הוא פשוט מתאים לליגה האנגלית, הוא נראה שזה מתאים, אתה יודע, הליגה האנגלית היא הליגה האינטנסיבית ביותר, עם הקצב הגבוה ביותר, נדרשת שם באמת מהירות גבוהה, ולהיות פיזי, ותשמע, זה נראה שהוא משתלב אחלה, באמת, הוא משתלב אחלה, ראיתי אותו, ראיתי את המחתית השנייה בעיקר, אבל ראיתי גם ארבעה תיקולים מוצלחים ב-100% הצלחה, הכי הרבה במגרש. תשמע, זה נראה שהוא משתלב, וזה לא קל להשתלב לשחקן שבא מחוץ לפרמייר ליג, ואף פעם לא היה, ונראה שהוא די שוחה שם.
כן. בלם נוסף, סטפן דפראי, הופעה יציבה מאוד באינטר, הוא מניע כדור מצוין, כנהוג אצל בלמים הולנדים, לא נותן לשחקנים לעבור אותו, עשה מה שצריך כבלם בשביל להשיג את הניצחון. אפשר היה גם לשים את ריס ג'יימס, אבל שוב, הקבוצה ספגה פעמיים, אבל גם ההופעה המרשימה של ריס ג'יימס, נתנו את זה לסטפן דפראי, יכול מאוד להיות ש... אם היינו מחשיבים את יום שני הזה, אולי היה בלם אחר, אבל זה מה יש, חביבי. זה הרביעה האחורית שלנו. נעבור לקישור.
כן.
יוסו הקימיך, בניצחון 2-0 של בייר מינכן, על וולפסבורג, בישול, אבל גם שליטה מלאה במשחק. ראיתי קצת מהמשחק הזה, לא ראיתי את כל המשחק, אבל אז הסתכלתי על הנתונים של קימיך. תשמע, 5 מסירות מפתח, טאקלים, חטיפות, מן הסתם את הניצחון, הכל מדויק, הכל מצוין. אחר כך הסתכלתי וראיתי מה הוא עשה במשחק עצמו. באמת, האיש הוא מה שגורם לקבוצה הזאת לתקתק העונה. ומאוד מאוד מרשים. מאוד מרשים, ומאוד יכול להיות שאתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מי שיהיה השחקן הכי חשוב בליגת האלופות העונה.
תשמע, זה פשוט חוויה לראות אותו, הוא שחקן שיודע לעשות הכל, ואני אומר בונה, כאילו איזה כיף לנגלסמן שיש לו שחקן שיודע לעשות הכל, באמת הכל, זה גם הגנה, זה גם התקפה, הוא גם יכול לכבוש ממצבים נייחים, גם להרים אותם, גם לשבור קווי הגנה במסירה, גם לשבור קווי הגנה בדריבל, לבשל, לכבוש, וזה פשוט כאילו, תשמע, זה פשוט, יש לך הכל בשחקן אחד, מת עליו, אני באמת, אני אוהב את השחקן הזה, אחד השחקנים, אולי הקשרים הטובים בעולם, אולי טופ 3, טופ 5 מבחינתי בוודאות.
כן. לצידו, מיקל מרינו, בריאל סוסיאדד, הופעה של קפטן, גם בישול, גם שתי מסירות מפתח, הכי הרבה מסירות במשחק, הכי הרבה נגיעות בכדור, ניצח ברוב האימותים שלו באוויר ועל הדשא, הרחיק את הכדור יותר מכל שחקן אחר, החזיר את הכדור לקבוצה שלו, ריקאברי, יותר מכל שחקן אחר, הכי הרבה חילוצים, וריאל מדריד, ריאל סוסיאדד ניצחה, וזה הכי חשוב, ובאמת, מרינו כבר הרבה מאוד זמן, הוא שחקן יציב מאוד, איכותי מאוד, עוד הופעות כאלה, ואולי אנחנו גם נראה אותו בקישור בהרכב של ספרד.
אני לא ראיתי את המשחק הזה, אני לא יכול להגיד, אבל אני מאמין לך. מבחינתי, השם הבא ברשימה זה שווה עזכור הרבה יותר, מדובר בגאון כדורגל, קווין דה בריינה. תשמע, אני פשוט מדהים אותי עם כל פעם מחדש, מה עוד הוא יכול לעשות שאנחנו לא ראינו?
ההטעיה שלו, לפני שהוא נתן את הביתה עם הפלש לפינה הרחוקה, ההטעיית גוף שלו, הייתה אומנות, ולראות את זה בסלו מושן, אתה פשוט אומר, זה שליט, זה היה ריקוד, פשוט מדהים, כמובן שהוא כבש ובישל, המשחק ה-20 שלו בפרמייר ליג, שהוא עושה את זה, כובש ומבשל, ומאז שהוא בפרמייר ליג, רק שני שחקנים עשו את זה יותר ממנו, וזה מוחמד סלח וסון יונג מין. תשמע, ב-15 משחקי הבית האחרונים שלו בפרמייר ליג, דה בריינה עם 11 שערים ו10 בישולים. זה מטורף. זה פשוט מטורף. פשוט, זה לא נתפס.
תשמע, זה פשוט חוויה לראות אותו לגבי השער שלו. זה היה החלקיק שנייה בדיוק ברגע הנכון לתת את הביתה הזאת עם הפרש לפינה. תשמע, זה כאילו היה רק, אתה יודע, דבר אחד שאתה צריך לעשות כדי להפקיע, ואני חושב שבאמת הדבר הכי חשוב שלו זה באמת שהוא יישאר קשיר. תשמע, עונה אחת בלי פציעות, אני מקווה שאתה יודע, זה אומר הרבה, זה גם שנת מונדיאל באמצע, וזה האתגר הרציני מבחינתו, כי אתה יודע, כשהוא על המגרש זה מדהים.
כן, דרך אגב צריך להגיד משהו על ההופעה של ארלינג הולנד, לא שהוא נכנס להרכב, אבל השלים שתי מסירות, שאחת מהם זה הבישול ואחת מהם זה תחילת המשחק. אף שחקן מנצ'סטר סיטי לא השלים פחות מסירות כשחקן הרכב של פפ גוארדיולה בהיסטוריה, וגוארדיולה אומר שזה מאוד קשה להיות חלוץ במנצ'סטר סיטי נגד בעצם 6 שחקנים כל פעם שאתה במרכז, אבל אם במשחק גרוע של ארלינג הולנד, שבו הוא לא משותף, הוא מצליח לבשל, והוא היה ממש במרחק מסירה פשוטה של פודן משער.
בדיוק, מנע ממנו גול בצורה זוועתית.
כן, אז אתה יודע, מה יש לדבר בכלל? טוב, נעבור להתקפה, נאמר, דיברנו על פריס סן ז'רמן ועל הבלגנים שמה, אבל צמד, 4 מסירות מפתח, 5 כדרורים מוצלחים, ריב עם מבפה, עשה את הכל. והוא כבר עם 3 שערים ו3 בישולים העונה הזאת, בשני משחקים. נראה שהוא בא, וגם דרך אגב דיברו על זה שהוא בכושר טוב, ושהוא יתאמן טוב בקדם העונה, נראה שהוא בא לתת עבודה, מעניין אם זה באמת יעבוד שם בפריז.
תשמע, כשהוא מתרכז בכדורגל, אז הוא טוב בזה, מסתבר. כן. רק צריך שאתה יודע, זה כאילו, צריך שהוא יתרכז בלשחק, לעבוד קשה ויהיה בסדר, ופחות להתעסק בכמה עבירות עשו עליו, ובאמת כמה התגלגלויות הוא דופק אחרי איזה טאקל שהוא עובר, שעושים עליו. תשמע, בינתיים זה נראה טוב, גם צריך לזכור, זה שנת מונדיאל, אז הרבה שחקנים באים אומרים, אני רוצה לשמוע על ריכוז גבוה כדי לבוא בסי שלי, אז מעניין לראות אותו במונדיאל גם, בינתיים זה נראה מדהים.
כן. ברזילאי נוסף, גבריאל ג'סוס, 2 שערים, 2 בישולים, הוא רשם 15 נגיעות בכדור ברחבה, יותר מאשר כל שחקן אחר של ארסנל בשבע העונות האחרונות, ניצח במאבקים, 7 ביתות לשער, 3 למסגרת, יצר 3 הזדמנויות הפקעה, יצר 3 הזדמנויות הפקעה גדולות, השלים 3 כדרורים, שחקן ארסנל הראשון שכובש צמד בבחורה שלו בבית בפרמייר ליג, השחקן היחיד של ארסנל מלבד תיאו וולקוט ב-2012 שרושם 2 שערים ו2 בישולים במשחק פרמייר ליג, השחקן היחיד בפרמייר ליג שמאז תחילת העונה שעברה היה מעורב ב4 שערים במשחק ב2 משחקים שונים. תשמע, כרגע זה נראה כמו בינגו אמיתי ושובר שוויון.
תשמע, זה נראה מדהים, המשחק הזה זה בדיוק, גם כל השערים והבישולים, זה הראה את כל הארסנל שלו, תרתי משמע, את כל הארסנל ההתקפי שלו בארסנל, כן, יפה יפה, תודה תודה. תשמע, זה גם דריבל, זה גם סחיבות כדור, זה גם התמקמות ברחבה, והנגיחה הקטנה הזאת היא בקרן, והגול שלו, תשמע, זה היה פשוט מהמקום בנגיעה לרחוק, זה ראה את כל באמת הסט יכולות האדיר שיש לו, ויש לו הרבה, ותשמע, בינתיים הוא סוחב את הקבוצה, זה מדהים.
אני לא יודע כמה, הוא פשוט משתלב טוב מאוד במה שהרכיבו שם הקיץ בארסנל, והוא מוביל את זה, הוא נותן לארסנל דינמיות בהתקפה שלא הייתה לה, עם לקזט או אובמיאנג, והשיתוף פעולה שלו עם מרטינלי וסאקה, הולך להניב הרבה שערים, זה נראה ככה.
כן, הוא פשוט נהדר, ותשמע, הוא מקבל את המקום בהרכב, הוא מקבל את הבמה המרכזית, הוא ה-go to guy של הקבוצה, וזה לא קרה לו עד עכשיו בסיטי. סיטי הוא היה עוד אחד שחלק מהרוטציה, ופעם הוא משחק, ופעם הוא משחק, ופעם הוא בכנף, פעם הוא באמצע, פה הוא באמת מקבל את התפקיד המרכזי של החלוץ, בינתיים זה נראה לא רע בכלל.
והשחקן עם הכי הרבה XG בפרמייר ליג עד כה, טוב, משלים את ה-11 שלנו, זה איוון טוני, איוון היום, הסיוט של מנצ'סטר יונייטד, לא כבש, אבל צמד בישולים, כולל בישול אחד מדהים, הכי הרבה נגיעות ברחבה במשחק, יצא הכי הרבה הזדמנויות הפקעה, זכה בהכי הרבה עימותים אוויריים, זכה להכי הרבה ממים של מה הוא עושה למרטינז, שחקן... אני מאוד אוהב אותו, אהבתי אותו עוד כשהיה בצ'אמפיונשיפ, אני חושב שעם איוון טוני, אתה יודע, למשל, צ'לסי, אם אני המנהל המקצועי של צ'לסי, אני לא הולך לו במיאנג ב-30 מיליון, אני הולך על איוון טוני ב-35 מיליון, 40 מיליון, כי הוא באמת החלוץ, כרגע הדבר הכי דומה לדרוגבה שיש, בפרמייר ליג, אפשר להגיד את זה? אולד סקול כזה, קשוח, חכם בטירוף, מסירות אדירות, סיוט לשחק נגדו, שחקן אדיר.
מסכים איתך, מסכים.
טוב, אנחנו נסיים, אתה יודע מה, אנחנו בדרך כלל עושים, בדרך כלל, אנחנו רצינו לעשות דראפט, אבל הפעם, בגלל שאנחנו לבד, בוא פשוט ניתן את העשרה שערים, שאתם צריכים לראות, ואנחנו גם נשים פוסט עם לינקים לשערים האלה, אז השער, אחד מהשערים, 10 שערים, קודם כל השער של קובו, נגד קאדיס, שער יפה מאוד, הקפצה מעל השוער, מרינו מבשל, לוקה יוביץ' נגד קרמנוזה, זה לא נראה כמו שער יפה, אבל אם אתם רואים את כל המהלך, אז גם מסירות מאוד מוצלחות שמקדמות את המשחק, וגם יוביץ' עושה שם סיבוב על 2 סנטימטר בערך, די מדהים, אני מאוד התרשמתי מזה. השער של פייר לס מלו נגד מרסיי, מברסט, שער, אתם חייבים לראות את זה, אני מת על השערים האלה. לארגי רמזני, רמזני, כן? לא רמנזי. רמזני, נכון? כן. נגד ריאל מדריד, גם המסירה היפה וגם הסיומת המאוד מעוקצת. נונו טברס נגד ברסט, בגלל התרגיל שהם עשו בקרן. ראית את זה, נכון?
את האמת לא, אני צריך להשלים פה כמה שערים, אני רואה את הרשימה, הרבה שערים, הרבה כדורגל, יותר מדי כדורגל בשבילי, אוהל, זה קשה. אני לא עומד באומץ.
תבקש מניטאי שיעזור.
אני אגיד לו חצי חצי, כן.
אלכס בניה נגד ויאדוליד, עם שער מאוד יפה, מחוץ לרחבה, כדור מסובב, אצטטי מאוד, והוא הראשון מויאריאל שכובש צמד, לויאריאל. זה מרגש. אפרופו, רגע מרגש של השבוע, קייל ווקר פיטרס נגד לידס, אבל לא בגלל קייל ווקר פיטרס, אלא בגלל המסירה. המסירה של סקורה מרה, מסירת עומק מרהיבה, שמעטים יכולים לעשות ככה, משהו באמת, מסירה מדהימה, אתם תראו את זה ותתלהבו, דוד אלאבא נגד אלמריה, דיברנו על זה, קוליבאלי,
דיברנו שמה, על גול זה. גדול, גול גדול.
מקרן של קוקוריה, באמת, אתה יודע, זה מתלבש כל כך, זה כל כך נדיר שזה עובד, תרגילים כאלה, וכשזה עובד זה מדהים. והשער הראשון, בעיניי, גבריאל ג'זוס נגד לסטר, ולא רק בגלל שאני אוהד ארסנל, מסביבו כל שחקני ההגנה של לסטר, ואיכשהו מקפיץ מעל השוער, מתוך הרחבה, שער מדהים.
יש הרבה שערים יפים, אני צריך להשלים את חלקם, ג'זוס בהחלט נותן פייט טוב. אותי מעניין קובו, ראיתי את השער ועשה אחלה תנועה מאגף שמאל לפנימה, ואז סיום, ואז סיים ממש יפה, זה שחקן שמאוד שווה לראות איך הוא מתפתח העונה, אז הוא פתח עם שער, שער ניצחון גם, יש לומר, אז בוא נראה איך הוא ממשיך את העונה.
שבוע הבא נגד ברצלונה.
אז כן, שיהיה לו בהצלחה, כן. יהיה לו לא, לא קל, מניח שקונדה יחזור להרכב, אז יש שם מאצ'אפ מעניין.
הוא יכול להירשם, קונדה? דרך אגב, אנחנו יודעים.
אני מאמין שהוא יירשם. אתה, אני יודע שאתה פחות אופטימי, אבל אני כן חושב שזה. הייתה איזו שאלת קשירות של קונדה, אז עדיפו לו, אבל אני חושב שעכשיו הוא יחזור להרכב, אולי במקום קריסטנסן, ואז אנחנו נראה את המאצ'אפ הזה קובו נגד קונדה, יהיה מעניין.
מצוין, יוסי עדני, החזקת מעמד איתנו.
כן, תודה כן. רבה.
למרות ליברפול התחיל, דקה 12, המצלמה על הרווי אליוט, עם זה, ויובנטוס מובילה 1-0, אבל זה כבר, אתם מאזינים לזה אחרי שזה כבר, דימריה, קבע שאלוורו מורטה רוצה להיכנס להרכב שלנו של הסוף שבוע, כובש צמד נגד חטאפה. יש מצב שהוא, שנייה, כן, צמד, וואו, ז'ואאו פליקס עם 3 בישולים, מיי גוד. כן, טוב, אני הולך לראות מה הם עושים שם. יוסי, תודה רבה לך.
יש הרבה להשלים, תודה אוריאל, היה אחלה.
יאללה, חברים. תודה רבה על ההזנה, דברו עלינו עם חברים שלכם, ויאללה, אנחנו נתראה שבוע הבא. יאללה ביי.
ביי.